ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, היום אני מבקש לעשות את השיעור ליונה קצת יותר גדול, אז אני אגיד עוד ממש קצרצר על פרשת השבוע, אני אשמע את זה משהו שקשור על הלך ברגע, אני מבין, אבל בשביל זה בלגן נורא, זה משהו נורא. בקיצור, יורד אדם לתוך שדהו ורואה את העיר שביקרה. יש כל שביקר, כוחו מגן לי ואומר, הרי היו ביקורים. בסדר? זה המשנה בפרשת השבוע. יורד אדם לתוך שדהו ורואה את העינה. לא את העינה שביקרה, רואה את העינה. על מה הוא חושב? רואה את העינה, נו, משמע, הוא חקלאי. משמע יש לו תאנים, הוא עובד על זה, הוא מוכר את זה, הוא מקבל כסף, ואז הוא עושה חשבונות, נו, חייב קצת כסף למס הכנסה, חייב קצת כסף לבנקים, יקנה לאשתו שמלה חדשה, אולי יחליף את הטרק, את הטון, אולי, אני יודע מה, בקיצר, אדם עושה חשבון, יש לו כך וכך גפנים, בכל גפן יש כך וכך קילו, בכל קרם יש לו כך וכך שקולות וקרם של יין וכו', טוב. זה מה שקורה כשאדם יורד לתוך שדה ומדבר. אבל כשיורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, התאנה שביקרה בשביל האדם שווה הרבה יותר מאשר השקל ששווה כל תאנה אחרת. כל תאנה אחרת הוא מודד בפרמטרים כלכליים. נו, בטח, כך צריך להיות, זה חקלאי, חקלאי, הוא צריך להרוויח, צריך לפרנס את המשפחה שלו. אבל תאנה שביקרה בשבילו זה כל החורף. כל החורף שהוא דאג שירד גשם, לא ירד גשם, יהיה רוח, לא יהיה רוח, יהיה קנירות, לא יהיה קנירות. הוא היה צריך לקום בשלוש בבוקר לפתוח את המבטרות, הוא היה צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כל מה שעובר על חקלאי, אנחנו לא כך חקלאים, אנחנו מפרדים את זה, כל מה שעובר על חקלאי, ומה זה בא לידי ביטוי? תאנה שביקרה. אומרים חזל, את התאנה הזאת, אל תמכור בשקל במחנה יהודה. בשביל זה יש לך אלף תאנים אחרות. את התאנה הזאת כוחו בגני ואומר, הרי אלו ביקורים. יש לך רגע כל כך יקר, אל תבזבז אותו על שטויות. אני רוצה להגיד לכם, שכך אפשר להסביר מאמר חז"ל שאתם כולכם מכירים, אבל אולי לא הכרתם אותו בפן הזה. יעקב ויוסף נפגשים, 22 שנה, 22 שנה, לא ראו אחד את השני. ויעקב אומר, יוסף יוסף תחי, יוסף יותר רבנות, יוסף תחי, כל החיים שלו, זה הרגע הזה שהוא כבר שתוסף. 22 שנה הוא חלם על הרגע, גם יוסף, כל מקום שהוא הולך, מות יקדור של מי נראית לו. לא רק שהאלופה שלו שם עם יושב מוסבר, כי יהיה תמיד מות דברים שיש לו, מות הדרך אגב, כשצנח את העגלות, אז עכשיו מדברים על עגלי האלופה, הם כל הזמן בלימוד, הם כל הזמן זה, כל הזמן ביחד. סוף סוף הם נפגשים, סוף סוף הם נפגשים. מה עושה יוסף? מה עושה יוסף? כתוב מתחבק על צווארה ואיפול על צווארה. מה עושה יעקב? בתורה לא תפורה. אומרים חזל, אומרים חזל, 17. אז אני אגיד לך, ליטאים ילמדו את זה כך. כנראה שהם נפגשו ב-7:22. בזמן קרישמה היה ב-7:23, אז מהר הוא קרא קריאת שמע, כדי שלא יבוא זמן קריאת שמע. מי שרוצה, אבל מי שיש לו קצת רגש, מבין שיש לו משהו אחר. יעקב אומר, אני 22 שנה, תשמעו, להיות צדיק 22 שנה זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, להיות צדיק 22 שנה. אתם יודעים מה, זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמעט בלתי אפשרי. אומר לך, רגע אחד תהיה צדיק. תשמעו, רגע אחד להיות צדיק זה לא בעיה. בשביל הפושע הכי גדול, להיות רגע צדיק, תסלחו לי, הטייבה הכי גדולה שיש למישהו, הטייבה שהוא... הוא כאילו בסדר, בסדר, רגע, רגע. הנה אומרים לך, חזר, יש לך רגע ששווה 22 שנה? 17. 17, כוחו בגלי. אתם מבינים מה שיעקב עשה? יש לי רגע כל כך יקר. אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לתת לכם טיפ, או לתת לכם איזה תרמית לנסות לרמות את היצר. תשמעו, זה רמאות מה שאני הולך להגיד לכם, אבל זה עובד, תאמין, זה עובד. אני אומר לכם, זה עובד, אני את הדבר הזה, אני אמרתי בקרב גם אולי 50 שנה, כל שנה, זה קבוצה אחרת, והחבר'ה קונים את זה, וחבר'ה באים אליי ואומרים לי, תשמעו, לא, זה לא יעבוד 100%, אבל זה עובד, אז זה הרעיון שאמרתי לך. לא להילחם, אתם מבינים קצת לקרות בוקסים, יש, זהו. אז בבוקסים אפשר לנצח בשני אופנים, יש נוקאוט, נוקאוט זה זאת אומרת שאתה נותן לו בוקס ושאתה מפיל אותו והוא לא קם יותר, זה ניצחון ברור, אבל רוב הקרבות לא נגמרים בנוקאוט, רוב הקרבות נגמרים בנקודות, אתה נותן לו, והשופטים צריכים להחליט מי נתן יותר למי, מי עשה יותר למי. בקיצור צריך לדעת, עם היצר אולי לא כדאי להילחם ככה, לא תמיד זאת. עם היצר אולי יותר טוב להילחם על הרגע, על הרגע. למשל, אני אתן לכם שתי דוגמאות. בחור יושב בסדר, קשה לו כבר אחרי שעתיים, בסדר הכי ארוך פה, מה זה? 3 שעות, 3.5. מה? כן, סדר, זה כמו כ3 שעות. אחרי שעתיים כבר נשבר לי, נשבר לי, אני כבר לא יכול. עושה לה אחרי צומיים, ואחרי שעה וחצי, אני כבר לא יכול. אני צריך את החדר שאני צריך, אני לא יודע לפה, אני לא יודע מה עוד חמש דקות, איזה קורה לך 5 דקות לפני מהיר? אתה לא נשבר, אתה יכול להחזיק מהמעט עד מהיר, אתה יכול להחזיק מהמעט, נכון? 5 דקות, 10 דקות, אל תלך לעצר, תלך לחדר, תלך לחדר, תלך לא, אני לא נותן, אתה רוצה עוד 10 דקות. מה יקרה אחרי 10 דקות? אחרי 10 דקות יכול להיות שיקרו כמה דברים. קודם כל יכול להיות שהחשק לעשות את העבירה כבר ילך לך. יכול להיות שבאמת תרצה אותם לשקוע בלימוד. יכול להיות שהחשק לא יעבור לך, אבל כבר לא תוכל, כי בדיוק הרם בא לדבר איתך בלימוד. הרם נמצא לידך, אתה יכול לעשות את מה שרצית לעשות. או יכול להיות איזה חיטים צריך להיות. מקסימום. אחרי 10 דקות תגיד ליצר רע. עד 10 דקות. את מי אתה מרמד? תגיד לי, את מי אתה... בסדר, אני אמרת לכם, אני יודע שזה טריק, אני יודע שזה אתה מרמד. מה נגיד, אחרי 2-3 אתה תלך לחדר? נרווחת חצי שעה בשום דבר? אני אומר לכם, נרווחת חצי שעה במשהו גדול? אמרו, תסלחו לי, מסתכל בה בזה, הוא רוצה ללכת לחדר, מסתכל איזה טייבה, איזה דבר נורא ביום, הוא רוצה לעשות איזה חטא, אני לא יודע מה. זה בוער, רוצה בוער, רוצה בוער, אני לא יודע מה. תראו, זה אומר, מה, אני מסבן את עצמי. בסדר, נכון, אני מסבן את עצמי. עוד פעם, אחרי 10 דקות, או שכבר ילד לך אחרי שבינינו הרבה פעמים, שאתה רוצה נורא משהו, דקה אחרי שאתה עושה את העבירה, כבר יש לך דם כזה שיח בפה, זה. זה בכלל לא היה כל כך, רק הדמיין צייר לך את זה באיזה צבעים, הוא יודע איזה תענוג זה ואיזה זה וזה, בסופו של דבר זה הכל לא, זה הכל פיכס, נשאר לך הרגשה כל כך מפילה, אז אתה אומר עוד 10 דקות, אני רוצה להגיד לכם, אני עבדתי על זה עם מישהו שמעשן, הם כמה שלא מעשנים, הוא עושה בטח מעשן, סתום. די כזה שיש למישהו מרשן, זה קשה להבין, שיש מתי מישהו מגיע לרשן, זה ברור מובן. אז ככה עבדתי איתו, בסדר, זה ישן, ישן, עוד 10 דקות ישן, באמת ישן, זה בחור משיבת גבור, ובשתתו יהיה איזה, ואם הוא לא רוצה חברות עוד, אני לא מדבר על הבריאות שהוא הולך למות עם זה, ועל הכסף, ועל הסילחון, ועל ה... אז עוד 10 דקות ישן. עוד פעם, מה יקרה אחרי 10 דקות? אבל עוד פעם, הוא שיבוא העולם, הוא שיקרו יצא לך אחרי ש... עוד עשרה... נרווחת סיגריה? גם טוב, נגיד שאחרי שעה אישנת. הכי גרוע, שגיד אישנת. אני חושב את זה בטור מגיע. טוב, בקיצור, זה העניין של הרגע. אמרתי שאני רוצה השנה, היום, להתחיל במקום הזה שינוי בספר יונה. אז אני אקצר במורצה פרשת שבוע. חלקו את הדפים האלה. אנחנו מסתכלים על הצד של ספר יונה. יש פה שני צדדים. ואני רוצה להקדים הקדמה קצרה. יש לכם? כולם קוראים את ספר יונה, אתמול, שבוע שעבר ראינו את כל האמת על ספר יונה, אבל... טוב, לא נעים ללמוד ספר יונה. לא נעים ללמוד ספר יונה. אפילו שאני רע ואני אורתודוקסי, אני אומר, לא נעים ללמוד ספר יונה. למה לא נעים ללמוד ספר יונה? פשוט. ספר יונה מספר על המון גויים. כמה גויים? כמה גויים? יש מספר בספר יונה. מה? 12 ריבו, כמה זה? כמה זה? מה כתוב שם? הרבה מ-12 ריבו, כמה זה? 120 אלף גויים! 120 אלף גויים! מתוקים מדבש! שהמשנה רוצה להגיד איך עושים תשובה וזה, אומרת המשנה, שהזקן, אומר דברי כיבושין, אומר להם אחרי, אה, מכירים את המשנה בסכת אני, אחרי, הוא לא, 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 לא. יש עוד 70 ספנים, גם כן, איזה התנהגות, כמו מלאכים. כל הגויים טובים. יש יהודי אחד, לא יהודי, סתם נביא. חייב מיטה. חייב מיטה, זה לא אני אומר. הגמרא אומרת, יונה כובש את נבואתו. כובש את נבואתו, חייב מיטה מידו ראיתה. אז תראו, אתם יודעים, אני לא פשיסט, ואני לא לאומני. אני לא חושב שכל הגויים רעים וכל היהודים טובים. לא, נגיד שלא. בסדר, נגיד שלא. אבל להגיד שכל הגויים טובים ביהודי אחד רע? טוב, לא משנה, אני לא יודע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שכל ספר יונה, יונה מתעמת עם הקדוש ברוך הוא. בהתחלה למשל, ויהי דבר השם יונה בן אמיתי לאמור, קום לך, ויקום יונה, ואני מצפה, ויקום יונה ללכת אל נינווה, אבל ויקום יונה לברוח. יונה פה, והקדוש ברוך הוא פה. תסתכלו בפסוק האחרון, שני הפסוקים האחרונים, ויאמר השם, אתה אחזת על הכיכרון השומרים או לא, ואני לאחוז הנבאה, אתה ואני, כל הזמן אתה ואני. יש בספר יונה פרק אחד, שבו יונה משדר עם הקדוש ברוך הוא, שבו יונה הוא ממש הולך עם הקדוש ברוך הוא, זה פרק ב', זה התפילה של יונה, וזה הנושא של השיעור שלנו היום, תפילת יונה. אני קורא. ויאמר השם, יש לכם פרק ב', פסוק א', ויאמר השם דג גדול יבלוע את יונה. ויונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות. ויפנה אל יונה אל השם אלוקיו בימי הדג. ויאמר. מה? איזה דג? אתם לא יודעים לקרוא? וימן השם, וימן השם, מה כתוב? דג גדול. ויונה בימי הדג. טוב, השאלה ברורה. איך פתאום דג דגר? אז באמת רשים אומרים, הוא דגה, זה שם כללי לדגים, זה טוב. אבל חז"ל מסבירים משהו אחר. חז"ל אומרים שכשיונה נבלה בבני הדג, אתם ראיתם פעם בדג? לא, זה ממש נהדר, זה כיף, זה רחב, כמו אולם, תגידו, אתה יכול לרוץ שם טוב, אתה יכול לרוץ שם מרתון, זה ממש יש מקום. יונה כשהוא נכנס לדג, הוא לא הרגיש לחוץ, לא הרגיש לחוץ, לא פתח את הפה, לא פתח את הפה. אמר הקדוש ברוך הוא, הדג כנראה לא מספיק לחוץ לך, אני אכניס אותך לדגה, לנקבה, שהייתה מעוברת, תקשיבו טוב לחשבון, שסה אלפי ריבו דגיגים. מי שיודע מה זה המספר הזה? שסה אלפי ריבו, זה 365 כפול 10 בחזקת 7, זה משהו עם 7, 10, אני לא יודע כמו זה, טריליון, לא, אני לא יודע מה זה, זה יותר ממיליארד, זה מיליארד, זה קטן על המספר הזה. לא משנה, שסה אלפי ריבו דגיגים, ויונה הרב שנמצא בתוך הדגה, רק אז סוף סוף הוא פותח את הפה. טוב, זה מה שחזל אומרים, דג ודגה. המלבין, וזה חשוב לנו, אומר עוד הבדל בין הדג לבין הדגה. כשהדג בלה אותו, זה היה על פני הים. זה היה במישור של הים. אבל כשהדג פלט אותו, ובאה הדגה ובלעה אותו, זה היה במקום הכי נמוך בים. מישהו יודע איפה זה? לא משנה איפה זה, מישהו יודע כמה זה הכי נמוך בים? מה אמרתם? מה מה? לא שומע. כמה עמוק זה? 11,800, יפה מאוד. 11,800 מטר, זאת אומרת, אתה שם בפנים את האברסט, אתה שם על האברסט את המונגלן, אתה שם על... בקיצר זה משהו לא נורמלי. ושם נמצא יונה, שם נמצאת הדגה. ככה הרבי מוכיח את זה למשל ולקצבי הרים ירדתי, יש כמה פסוקים. הוא נמצא שמה 11,800 מטר מתחת לפני הים, ועקבל שם ליד הפיליפינים, ובתוך דג, בתוך דג, שם הוא נמצא. אז עכשיו בואו נקרא את התפילה של יונה. ויאמר, פסוק ג', יש אחותה. קראתי וצרה לי אל השם, עליני, מבטן שאול שיבעתי, שמע קולי, ותשליחני מצולה בלבב ימים. לא, מה, למה אתם מסתכלים עליי? מה? אני לא מה? מה אתם צוחקים? מה, אני לא? אתם לא? מה זה אני לא? מה לא? מה כתוב אצלכם? מה? איפה ויענני? תגיד לי, אתה נורמלי? הוא נמצא בתוך הדרך, שמה למטה? 11,800 מטר, איפה ויענני? מה אתם עושים לצחוק?
לא לגדול.
אוי, גם אצלי. שמעת כולי? תסתכלו על פסוק זיים. לקצבי הרים ירדתי. הארץ בריחה בעדי לעולם. העל משחת חיי השם אלוקיי הרמיתכם. מה? מה זה, אני לא מבין, איפה יונה חיבר את התפילה הזו? יונה תקוע שם למטה. איך יונה כבר יודע שם? אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מעיז לומר שכן כן לא שמו לב לשאלה הזאת. באמת? באמת. אני אגיד לכם למה לא שמתם לב לשאלה הזאת. לא שמתם לשאלה הזאת, כבר אמרתי את זה של פעם ופעמיים, בגלל שאתם תלמידי חכמים. אבל תדעו לכם שלהיות תלמיד חכם זה מאוד מאוד מסובך בשביל ללמוד תנ"ך. בדרך כלל להיות תלמיד חכם זה מאוד טוב. אבל להיות תלמיד חכם זה מקשה על הלימוד, על לימוד תנ"ך. למה? בערך כלל. כי כשאתה תלמיד חכם, כשאתה מתחיל סיפור, אתה יודע את הסוף שלו. וכך לא לומדים תנ"ך! כך לא לומדים תנ"ך! אתה לא יכול ללמוד תנ"ך כשאתה כבר יודע איך יוצאים מזה, אני לא יודע. בואו חשב שאתם תלמידי חכמים. וכשכבר בגיל 3 כבר ידעתם סיפורי המקרא, ובגיל 5 או 6 כבר ידעתם יותר, וכן, בצפרי סודי, ובשבת מאודי, ובקודם חלתם תלמידי חכמים. אני אומר, שלא תדעו את התנ"ך. אני רוצה רק לתת לכם שתי דוגמאות. להראות לכם שזה שאנחנו יודעים את סוף הסיפור, זה הורס לנו את התנ"ך. זה הורס לנו את התנ"ך. עקדה. ואיך רדויים אלה, אברהם של אברהם, אברהם אומר, הנני. כולם זו הנני, מוכן, הקרובה בזה. יש עוד הנני בפרק הזה, עשו כדאי לי. ויקרא אל המלך השם מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. אנחנו, ברוך השם, למה? כי מה המלך הולך להגיד לאברהם? מה? אל תשלח את זה. אברהם לא למד ספר בראשית. אברהם לא ידע מה המלאך הולך להגיד לו. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המחלת לשפוט את ידו. ויקרא למלאך השם לשמיים, ויאמר אברהם, אברהם! מה אברהם חושב שהמלאך הולך להגיד לו? שהמלאך יגיד לו, אל תשלח את חיל הנער, זה בטח אברהם לא חושב. כתוב ברש"י בעצמו, שאחרי שהמלאך אמר לו, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אתה מזגזג אתמול, אמרת ככה, מה זה פה, אתה אמרת לי לשחוט אותו, מה שאתה אומר, מה, זה ישראבלוף, מה אתה קדוש ברוך הוא, זה צחוק מאברהם? אז אברהם בטוח שהמלאך הולך להגיד לו, תחתוך לו שני אוזניים, תוציא לו שני עיניים, תעשה ממנו פציצות, תרוג גם את ה... לא יודע מה, אבל... אתם יכולים לצחוק מפה רדיו הופץ! למה לא חשבתם על זה? למה לא חשבתם על זה? כי אתם כל כך יודעים טוב את התנ"ך, ולא עולה על דעתכם, אולי פעם אחת נקרא, הנה עכשיו בראש השנה, וישלח אברהם את ידו, וישלח לקרות את ידו, ויקרא לאברהם על השם לשמיים, ויאמר לו, אברהם, אברהם, ויאמר הנני, למה לא? קאט! קח! ואחתוך אברהם את ישמעאל, את... ואחתוך אברהם את יצחק. אולי פעם אחת תהיה ככה. אולי פעם אחת תהיה ככה.
אתם מבינים? לא נתפס לנו שיכול להיות אחרת. כי זה כל כך מובנה שהמלאך בסופו... באמת, כשאנחנו קוראים את ההתחלה של ההקדה, אף אחד איתנו לא מפחד. זה סימן שאנחנו לא לומדים נכון את התנ"ך. זה סימן שאנחנו לא לומדים נכון את התנ"ך. כי מי שלומד את התנ"ך נכון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לנו, ועלהו שם לעולם, הוא צריך להיכנס לפניקה, הוא צריך להיכנס לפחד, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אנחנו עשיתי את שתדיר, אבל כל כך טוב יודע שאתה אומר, אבל לא, אני לא אומר, אז הפיצה מחממת בבית, מה זה, למה זה? אולי דוגמה אחת, למשל, דידתי, אף אחד מאיתנו לא מנכון את הנשק פגיעת ים סוף. דבר את ישראל ועיסאו, ויבואו את ישראל בתוך הים ביבשה, ויחסו עליהם המים, ויבנותו בני ישראל במים. הרי אתם ראיתם פעם מים שלא נפקעים ונצבים כמונן נוזלים? ראיתם פעם מים שלא נפקעים? זה לא כל כך פשוט שמה נפקעים? זה פשטה, זה פשטה. כשאנחנו קוראים את זה, את זה שבנסל נכנסו בתוך הים, אנחנו בכלל לא מתרגשים, אנחנו לא מפחדים, למה? פשטה, זה לא ברור שה-H2 הולך לפה, האו הולך לפה, וככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה, עכשיו זה לא הולך, לא יודע למה, זה פלא גדול שעכשיו זה לא הולך. כל מים נחלקים, כל מים אתה עושה פיץ זה נחלק, מה? אבל בני ישראל לא ידעו תנ"ך, וכשהם נכנסו במים, תבינו רק מה זה, מה זה לך תחכה, תבינו מה זה, מה זה להיכנס בתוך המים, כשאתה לא יודע ספים שלו. בקיצור, זה איזשהו שלם, רק איזה דוגמה, למה לא שאלתם את השאלה? כי אתם יודעים כל כך טוב, שתוך כדי דיבור, הדג יוציא את יונה ליבשה.
אדם הזה, הוא עצבן אותו.
דוגדגו פה, זה משהו נשאר. בדרך כלל כל הדגיגים הקטנים, הוא בולע אותם, או לא בולע אותם, וזה זה, אבל פה משהו, פה כל שלושה ימים, אני לא יודע אם נדאג יש לשאות, אבל נגיד, ואחרי שלושה ימים, ותח הלשון של הדג, ותחמץ את יונה, ולהם אותי.
הביתה.
תמצאו הפטרה אחרת ליום כיפור. תמצאו הפטרה אחרת ליום כיפור. לא, זה פשוט. אתם ראיתם פעם דג שלא פולט אדם שנמצא, אחד ישראל, זאת אומרת, לא פשוט. לכן לא שאלתם את השאלה הזאת, כי אתם כל כך בטוחים שיונה יצא, אז לא... אז עכשיו אני מקשה את הקושיה שרציתי לשאול אתכם. אנחנו לא יודעים שיונה יצא. אנחנו עכשיו לומדים תנ"ך בפעם הראשונה בחיים שלנו. ויונה נמצא בתוך הדג, תראו את עצמכם בתוך הדג, עם שסה אלפי ריבו. הוא לא יכול להזיף ביד בצינוק שאין כאן אותו משהו. ותן משחת חיים, ותן משחת חיים, איפה נותן משחת חיים? עוד שנייה, לשון מחרם, נראה כסחת אותך. בסדר? שאלה? אני מחכה. הלו. כן. זאת שאלה טובה, יש לי תירוץ את זה, אבל בואו נדבר. לא, מה שקרה כנראה שברגע שיונה התפלל, כל השסה ריבו אלפי דגיגי הפרק, הם יצאו מהפה של הדג, ואז יונה כבר הרגיש בחינה של דג. טוב, בסדר, שאלה טובה. תפרו את הדף. נתחיל עם אבן עזרא. המפרשים רצו לפרש חידוש. יש רבותיי אבן עזרא. המפרשים רצו לפרש חידוש והוציאו הכתוב מפשוטו, כי יונה לא התפלל רק אחרי צאתו אל היבשה. תבין, בגלל הקושיה הזאת, אז חלק מהמפרשים רוצים להגיד ש... טוב, אבן עזרא אומר, זה לא מה שכתוב בתנ"ך. כתוב בפירוש, והתפלל יונה אל השם אלוקיו, מה כתוב? ממי הדגה. ורק אחרי התפילה שלו כתוב ויאמר השם לדג. אומר אבן עזרא, תסתכלו באמצע אבן עזרא, סליחה, ואתה שים לבך וראה. יש רבותיי. ואתה שים לבך וראה. יש?
ואתה עשית עם חבר'ה, כי כל תפילת נביא וברכתו היא ברוח נבואה.
תשובה פשוטה מאוד.
אנחנו לא יודעים מה יהיה. כאילו, כשאנחנו קוראים את ספר יונה, אז מן השאלה איך הוא אומר? יונה היה נביא, ויונה ידע שהוא יצא. יונה ידע בנבואה, שהוא עתיד לצאת, לכן הוא אומר, בטל משלצה. מה, מה? בסדר, כתוב נבואה אפשר לקבל גם בשביל ארץ ישראל. אם זה קשור, הוא חשב שיצליח נבואה, וכנראה לא בסדר. זה התורות של אבן עזרא. שיונה היה נביא, ובתור נביא הוא ידע שהוא יצא, אז מה שהוא אומר, זה קצת קשה, כי אם אתה יודע שתצא, בכלל בשביל אתה מתפלל. אז בשביל אחר הוא מתפלל. מה, מה? לא שומע. הנה, כתוב בזה שהוא מתפלל, לא? כתוב מתפלל. תסתכל מה שהוא אומר. שיברתי ואתה שם צבילה, ואני אמרתי, הגשת נגד עיניך, בטח שהוא מתפלל. אז יש כאלה שאומרים שלמרות שהוא ידע שהשם יוציא אותו ברוח הנבואה, ולכן הוא יכול לדבר בלשון עבר, כי נביא יודע מה שיהיה בעתיד, בכל אופן הוא צריך להתפלל. הוא צריך להתפלל, השם יעשה את זה שלו, אבל אני צריך להתפלל. טוב, מי שאוהב את אבן עזרא, אני שמח. אבל בנה. אבל
כל השם,
אבל בנה, יש לכם רבותיי, ג' פסוק ג' אבל בנה, בצד ימין. והנה בתפילתו מצאנו רעים לשרות דברה ועוד בלשון אבאב. קראתי מצרה, שיברתי, שמעת קולי, ושאר הפסוקים כולם. ולכן חשבו אנשים שלא יתפלל תפילה זו, כי מחר שיצא אל הרב ישר. רב רומם את עזרא וכולי. זה הקטע השני באברבנאל. ולי נראה שאין צורך לדברי הרב אבן עזרא, הטובים והישרים בעניינם. הוא מסכים להם עם עזרא, אבל אומר שזו תשובה יותר טובה. כי אין בתפילה הזאת אמר במקום עתיד. אבל ענייניי. נו רבותיי, בשביל זה אמרתי לכם את השיעור בשבוע שעבר. נו, רבה צרון עם ינועה, היה לא ביותי ילד קטן. מי זה היה יונה? זה הילד של יאו החייה. אז יונה כבר עבר מוות גליני, והחיו אותו. אומר אבל בנגל, זהו. אבל עם יניים, רבה צרון עם ינועה, היה לא ביותי ילד קטן, קפצה עליי מיטה, והייתי מוכן להוליכני לקבל, ואז מנה אליהו, קראתי מצרה לי אל השם, ויענני. ומבטן שאול שהייתי מוכן לקבר, שיברתי שמעת קולי, רמז לו בזה הנל שנעשה לו ממליהו. לא. נו, מי שאוהב את אברבנאל, שיהיה בריא. זאת אומרת, אתם מבינים שאני בכלל לא מתפלל על הנל של עכשיו. עכשיו הוא לא יודע שהוא יצא. מה שאומר שמעת קולי, הוא אומר לפני 60 שנה, כשהייתי תינוק, אז שמעת קולי.
שמעת קולי,
מה? זה פשוט שבר אני הסברתי, שיונה היה הילד הזה של אליהו החייה, אז הוא כבר היה מת, הילד הזה היה מת ואליהו החייה אותו. זהו, שמע את הקולי שהוא מת, והוא חי, אני כבר שמע את הקולי. לא, זה בטח שהיה חולה, הוא בטח שהתפלל, או אמא שלו התפללה.
מה
אני עושה צודק? אני אגיד כזה. לא, לא, תתפקח עם הברבנים. בשביל זה אני בא לתת
לכם
את המצחים. כן. בסדר, נו, רבותיי, בואו נמשיך. אני רק הבנתי את זה בשביל שיהיה לכם מזל. ואני גם, מה כמו שאני לא אוהב את אברבנאל? אברבנאל הוא מהראשונים, אני לא מחכה אברבנאל שאני אוהב אותו, לא אוהב אותו. זה נראה לי מוזר, בקיצור. הלאה. עכשיו בואו לרש"י ולרד"ק. אומר רש"י, ואני אמרתי, למה יונה כל כך בטוח שהשם יציל אותו? אומר רש"י, ואני אמרתי, כשישלחוני אלי העם, הנני מת ונגרשתי מנגד עיניך, אך ראיתי שקיימתני כל אלו הימים, ידעתי כי אוסיף להביט אליך על קודשך. ואותו דבר רד"ק, ואני אמרתי, נגרשתי. שחשבתי כשהטילו לי בים שאני מת ונגרשתי מנגד עיניך, כלומר מהשגחתך עליי, עד שחשבתי שהסתרת פניך בעיניך ממני. אך אתה שעשית עמי הנס הגדול הזה, ועודני חי בימי הדג, ידעתי שאוסיפו להביט אליך על קודשך בבית המקדש. אומר יונה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להרוג אותי,
אני לא יודע, אתה אותי. בשמה הוא עשה לי כל כך הרבה תרגילים, כל כך הרבה ניסים וזה. בטח, בטח. בסדר? אתם מבינים את התירוץ הזה של רשי ברדה? יונה בטוח שהשם יציל אותו, כי אם השם היה רוצה להרוג אותו, כבר מזמן הוא היה מת, כבר מזמן הוא היה במצב סכנה. בשמה כדוי ברוך הוא הציל אותו, הציל אותו, הציל אותו, הציל אותו. אני לא מבין בגרוש את התירוץ הזה. במחילה, מה גרוש רשי? עוד פעם, רבותיי, בלימוד תנ"ך יש לנו כבוד לרשי, אתה שלא צריך את הכבוד שלי, זה אתה מבין. אבל מה שאדם לא מבין, הוא לא מבין. אדם אמת, קודם כל ללמוד באמת. אני אגיד לכם למה רשי קשה. ואני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור על בן דוד שלי. בן דוד שלי, במלחמת יום כיפור, היה בתעלה, היו לו ניסי ניסי, היו לו בטנק, הטנק חזק פגיעה ישירה, בטנק אתם יודעים יש ארבעה אנשי צוות, שלושה נפגעו, שניים נהרגו, אחד נפצע קשה, הוא נפצע, יש לו השם. קחו אותו לבית חולים, אחרי יומיים הוא ברח לבית חולים. עלה על נגמש. הנגמש עלה על לוקש. יבוא מצדך אלף, הוא מובן ממיניך, אליך לא ניגש. לא קרה שום דבר. אחרי עוד כמה ימים, הם שכבו מתחת איזה בית, נפל הבית, קרס הבית. עוד פעם, נהרגו, זה הוא. זה פשוט לא יאומן, שלושה ניסים בטוחים. ושעה לפני הפסקת האש, ירה בו צלף מצרי. תגיד, הקדוש ברוך הוא שפוט של מישהו? אנחנו פנקסנים של הקדוש ברוך הוא? תלכו לבתי קברות, תראו שמה מאות ואלפי אנשים שהיו חולים ושרדו שבוע ושרדו שבועיים ושרדו שלושה שבועות ובשבוע הרביעי מתו. זל! הקדוש ברוך הוא, אנחנו את החשבונות שלו, הוא מחליט שפלוני חולה הוא ימות היום, הוא מחליט שפלוני חולה, הוא ימות שלושה ימים. למה? למה? כי לפני 30 שנה הוא עשה איזה מצווה, אז מגיע לו שלושה ימים. לזה, למה נס אחד מגיע לו? כי מגיע לו נס. נס שני מגיע לו, מגיע לו. נס הרבי, לא מגיע לו. לא, מה, אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא, אין לנו זכות לשאול את השאלות האלה. אבל זה שקדוש ברוך הוא עשה מישהו נס אחד ונס שני ונס שלישי, השבח הוא לא נהיה עבד שלו, השבח לא נהיה חתום על סדרה של ניסים עד סוף כל הדורות. שלושה ניסים כן, ואתם יודעים מה אני אגיד לכם? יונה אמר, למה שלושה ימים נשארתי בני אדם? אני אגיד לכם, אם הייתי חוסי והייתי מספר סיפורי חסידים, אני אגיד לכם למה היה שלושה ימי אדם. כי היה ניצוי צוסלוקים שבתוך הדג, ואף אחד לא יתפלל אף פעם בתוך הדג. יש לו סיפורי חסידים, אתם יודעים, שאחד נקלה לאיזה אי בודד. למה הוא נקלה לאי? כי היה צריך לעלות שם את הניצוצות האלו. חבר'ה, אני לא צוחק, באמת, אני מכבד את החסידים, את הסיפורי חסידים, ואני באמת לא רוצה לעשות צחוק מהדבר הזה, אבל... לא, אני יודע מה אני אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא רצה ששלושה ימים הוא שם יתפלל, ואחרי כן הוא לא... זה לא שאלה לגיטימית! זה לא שאלה לגיטימית, וזה לא הוכחה לגיטימית, זה שהקדוש ברוך הוא עשה איתי שלושה ימים נס, זה בטוח שבגלל זה הוא יצא איתי נס. לא, שלושה ימים היה מגיע לי נס, נס כזה כן, נס כזה, והנס הרבה לא מגיע לי. וכל אחד מאיתנו חווה את הדברים האלה, שפעם אחת הוא מצליח, פעם שנייה הוא מצליח, פעם שישית הוא מצליח, ואין לו חתימה של צ'ק בטוח של הקדוש ברוך הוא, שמשהו לא יעשה, תמיד הוא יצליח. באמת, אני לא מבין את הרבים. טוב, אז בשביל זה באתי להגיד לכם תירוץ אחר. תירוץ לגמרי אחר. מה זה יונה שהוא אומר? אז בשביל זה אני רוצה עוד סיפור לספר לכם. אבל לא סיפרתי לכם. הייתה פנימיה אחת. גנבו. דברים קטנים. שמפו. זה... גם בחורים כזה גנבו. לא, זה עצבן. ישיבה תיכונית, לא משנה, ראש ישיבה, המדריך הזה, הם היו בטוחים שזה מישהו מבפנים.
לא רוצה לפנות למשטרה. לא רוצה לפנות למשטרה, כי לא רוצה ללכת. לא רוצה ללכת למוסד. אז הם בשוק איזה מחנך אחד שיאסוף את החבר'ה וידבר איתם. אז הוא אסף את החבר'ה ואמר להם ככה. חבר'ה, תדעו לכם. 95% מהגנבים לא נתפסים. 95% זו סטטיסטיקה. 95% היו לא נתפסים. המשטרה תופסת פעם מישהו, פעם עושים איזה רעש, כאילו אני לא יודע מה. אבל באמת רוב הגנבים לא תופסים אותם. רוב הגנבים לא תופסים אותם. בחור הזה שגונג, אם הוא יהיה זהיר, יעבור פה 4 שנים, אף אחד לא יתפוס אותו. הרם שלו לא ידע, המדריך לא ידע, רכז השכבה לא ידע, מנהל התיכון לא ידע, המשגיח לא ידע, הראש הישיבה לא ידע, יעבור פה 4 שנים, הוא יהיה זהיר, ויהיה לו סייעתא דשמיא. הוא ידע, הוא יתחתן, הוא ילך לסופרים, וגם כשנקדם דברים קטנים, אף אחד לא ידע. אם הוא יהיה זהיר, במצלמות, וזה, שום דבר לא ידע. אבל, כל בוקר, שהוא יצחצח שיניים, הוא יסתכל בראי. מה הוא יראה בראי? בראי הוא יראה גנב. זה שווה 10 שקלים? אני מוסיף. אחרי 120, יוריד אותו לקבר. והחזן של חבר קדיש יגיד, לא תביא, לא תביא, לא תביא, לא תביא, לא תביא, לא תביא. מה יהיה בקבר? בקבר יהיה גנב. זה שווה 10 שקלים. מה הנקודה של הסיפור? הנקודה של הסיפור הוא שהעונש הכי כבד שיש לפושע זה מה? זה מה? שהוא פושע. כשנותנים לו כבר מלכות, כשתופסים אותו נותנים מלכות, זה כבר טוב. זה כבר החלק הטוב של הסיפור. שנותנים לו מלכות, כי אז זה כבר ונקלה אחי של עיניך, כיוון שלקה אחי חאו. אז קודם לו קצת טוסיק תסלחו לי, אבל הוא בן אדם. יש נציב, נציב לא נורמלי, הנציב לא אומר, וחיללת את שם השם אלוקיך. כתוב בגמרא, נעשה אתה חולין לבהמה. כך כתוב, וחיללת את שם השם אלוקיך, נעשה אתה חולין לבהמה. אומר הנציב, שהחליף צלם קוף, סליחה, שהחליף צלם אלוקים בצלם קוף. תראו מה זה חילול השם? אדם נברא בצלם אלוקים, יש לו צלם אלוקים. וכשהוא מחלל השם, אז במקום להיות בן אלוקים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני לא אשאל אתכם, זה לא נעים לי לשאול אתכם. אני אגיד לכם מה אני. אם היו תופסים אותי במשהו, לא אומר, ריב לי, שתי אופציות יש לך. או שמכניסים אותך 39, או שמכניסים אותך עם הבודונים, תעמוד ככה על הזהו, ויזרקו לך. אני הייתי מעדיף לחטוף ולא לראות במה. אני חוטף, הישבן שלי כואב, אבל אני בן אדם. אתם מבינים מה שאני אומר? אני בן אדם. אם אני עומד שם, אני אוכל בוטנים, אבל אני בבול. זה הנציב, החליף צלם אלוקים בצלם קוף, זה נציב, אני לא סתם הייתי אומר בבון, בבון זה מילה שלי, אבל הנציב אומר את זה. אז העונש הכי גדול על הבן אדם זה שהוא יהיה פושע, לא צריך יותר מזה, לא צריך יותר מזה, זה העונש הכי גדול. התיקון של הבן אדם זה שכשמענישים אותו, יונה נמצא בתוך הדג. יש לי יונה 2 בעיות. אחת קשה ואחת קלה. הבעיה הקשה שהוא פושע, שהוא בורח מאלוקים. זאת הבעיה הקשה של יונה. יש לו בעיה יותר קלה. מה הבעיה יותר קלה? שהוא תקוע, בבעיה של הדג. ברגע שיונה מדבר עם אלוקים, ברגע שיונה משתחרר, הוא פותח את הבעיה הגדולה. הוא חבר של הקדוש ברוך הוא. הוא הפך מבבון לבן אדם. לבן אלוקים! על זה הוא אומר, על זה הוא אומר, שמעת. הוא מרגיש שהשם יחד איתו. הוא מרגיש שהשם, יש לו את הבעיה שהוא למטה. הוא כן יוצא, לא יוצא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני מבטיח לכם, בחיים אף אחד לא ימד אתכם תנ"ך עם חזון איש.
הנה הרב. תנ"ך וחזון, שתספנו מצד שמאל. נעשה את זה נעים. טעות נושנת הזרחה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון, זה מהספר אמונה וביטחון, זה לא מחזוני של הרב. טעות נושנת הזרחה בלב למושג ביטחון. שם ביטחון, המשמש למינה מעוללה ועיקר לפי חסידים, מסתובב במושג חובה להאמין בכל מקרה, שפוגש האדם ואמירתו לקראת עתיד בלתי מוכרב, שתי דרכים בעתיד, אחת אומרת השנייה, כי בטח יהיה הטוב. ואם יסתפק וחושש על ההפך, הוא מחוסר ביטחון. אין לו ביטחון, אין לו ביטחון, אין לו ביטחון. אם אדם חולה ויש לו ביטחון, 100% שהוא יבריא. אם אדם עני ויש לו ביטחון, 100% שהוא ימצא אוצר של 600 זרובים, כמו בסיפור החסידי. אז רבותיי, אני רוצה להגיד עוד פעם, אני לא מאמין בסיפור החסידים, אני מאמין ברבס, אני מאמין בבבו, אני מאמין בסיפור החסידים. מה שאני רוצה להגיד לכם, שהעולם זה לא סיפור החסידים. זאת אומרת, יש סיפור החסידים, אבל מה-20 מקרים שלא קרה, עליהם אנחנו לא שומעים. רבי אמר למישהו משהו, וזה קרה בו. וזה יכול להיות, אני מאמין בזה, אתם יודעים מה שאני אומר. אבל רוב המקרים לא קורים, רק לא מדברים על זה, לא שומעים על זה. אומר חסני, זה לא ביטחון. זה לא ביטחון! ביטחון מה, אלוהים שפוט שלי? יש אנשים שחולים וחולים וחולים ומתים. יש אנשים שהם עניים ועניים ועניים. עניים. יש בחור שלא אנחנו בשידוכים ולא אנחנו בשידוכים ולא אנחנו בשידוכים. לא אצלכם. ולא אנחנו בשידוכים. יש לו ביטחון. ביטחון. מה אפשר לעשות? יש לו ביטחון. ביטחון וביטחון. מה זה ביטחון? תסתכלו בקטע השני. וכאשר האדם נפגש במקרה, אשר לפי הנוהג שבעולם צפוי עליו סכנה בדרכי הטבע לבחון מטבעת העולם, וכשעת רוחו ירפאו מלזכור שאין המקרה אדוני עלינו, ושאין מעצור להשם מלהושיעו ולכן מסובך עליו רע, והבלגה בשעה קשה לעזור להשרות בקרבו את המת הידועה, כי אלף נחשו מפה גרם יד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך בין לטוב בין למותר, ושאין לפניו דילה כישורה, נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה, עניין זה יקראו מידת הביטחון. מידת הביטחון זה לא שבטח מה שאני רוצה יהיה. זה דקויות. מידת הביטחון זה שיש אלוקים. ומה שקרה לי, אלוקים עשה את זה. ומה שאלוקים עשה זה טוב. בין אם זה טוב נגלה, בין אם זה טוב נסתר. בין אם אני אראה את זה, בין אם אני לא אראה את זה. אבל זה שאני יודע שיש אלוקים, ואני בידיים של אלוקים, זה כבר טוב. אם הוא ייתן לי מה שאני רוצה, מצוין. ואם הוא לא ייתן לי מה שאני רוצה, שבתך ומשענתך. הם האלה חמוד, משענתך. אתם יודעים מה זה שבתך? שבתך ומשענתך. הם האלה חמוד. זה ביטחון. ביטחון זה לא שמה שאני מחליט זה 100% יהיה. ביטחון זה שיש אלוקים. מה שאלוקים עושה זה טוב. וביטחון זה גם שאלוקים יכול לעשות הכל. זה גם ביטחון. זאת אומרת שאפילו אני נמצא בתוך הדג, אני יכול לצאת, אפילו שזה נגד הטבע, זה ביטחון. שיש אפשרות, אבל ש100% יהיה זה לא ביטחון. בקיצור, זה מה שקורה בספר יונה. יונה נמצא בימי הנהגה, כמו שאמרת, יש לו שתי בעיות. אחת שהוא קוף. קוף, זאת אומרת שהוא ברח מאלוקים. לפי ההגדרה של הנציב. ברגע שהוא משתחרר, ברגע שהוא דיבר עם אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אז הוא אומר, שמעת כולי, בתעל משחת חיה. זה היה שחת חיה. יש לו עכשיו בעיה אחרת. מה הבעיה האחרת? שהוא תקוע בתוך הנהגה, 11,800 מטר. בסדר, הוא רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת. יש לו ביטחון, מה זה קורה ביטחון? לא, זה הוא אומר, מתי אני שחת חיים. אם הקדוש ברוך הוא יצא, אז הוא יצא אותו מצוין. אם הקדוש ברוך הוא לא יוצא, האדם יהרוג אותו.
גם כן מצוין, אז רק בגלל את זה.
הוא מוכן פחות שני יצא. ואני קרבת אלוקים, ליטו. זה מה שצריך להתריד אותנו. להטריד אותנו לא על הדברים של העולם הזה, מה שצריך להטריד אותנו חס ושלום, שלא נהיה כמו שהנציב אומר, אלא שנהיה כולנו בני לאלוקים. כך הוא כדאי צריך ללמוד את הפשוט שלנו. כל כך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.